פינת הסיפור. ידוע ביום, החל מיום שלישי בערב, תהיה הילולה של אחד מגדולי ישראל, הלא הוא רבנו רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. מי גילה אותו? היה צדיק נסתר. גילה אותו מורנו הבעל שם טוב הקדוש, שהוא היה לו קשר רוחני נשמתי, וגילה את הספר שלו, של האור החיים הקדוש, לפני שיצא לאור. אז אנחנו נספר את המעשה, כפי שכתוב כמה מתלמידיו, ספרי תלמידיו של הבעל שם טוב, אצל הרבנו התולדות יעקב יוסף מפולנה, וכן בספר בן פורת יוסף, על הקשר בין מורנו הבעל שם טוב הקדוש והאור החיים הקדוש. קודם כל צריך לדעת שהאור החיים הקדוש היה נחשב על יד הבעל שם טוב כגדול הדור. מבחינתו הוא היה דוד המלך שבדור, הוא היה מבחינת משיח בן דוד שבדור. ככה הוא החזיק לא את עצמו, הוא החזיק את האור החיים הקדוש. ויש הרבה מה לספר על העניין הזה, אבל תזכרו שצריך לעשות הילולה קדושה היום לבעל הטורים, וביום אור ליום רביעי לאור החיים הקדוש. וניתן להגיד שאחת הסיבות של מסעו הראשון של מורנו הבעל שם טוב הקדוש לארץ הקודש, זה היה האור החיים הקדוש. הוא רצה להיפגש איתו ולפעול למען הגאולה השלמה במידת הרחמים. אז מובא ככה. כל ימיו הכין את עצמו רבי ישראל בעל שם טוב לנסיעה לארץ ישראל. שאיפתו לקרב את הגאולה השלמה. לצורך זאת פעל מרן הבעל שם טוב הקדוש כמה פעולות חיוניות ויצר קשר עם הצדיקים גדולי הדור על מנת להיפגש בירושלים עיר הקודש בזמן הנקבע על ידם לפעול שם למען התכלית העליונה. הבעל שם טוב הקדוש יצר קשר רוחני עם גדול הדור, רבי חיים בן עטר, בעל האור החיים הקדוש, מעיר סלי, מהעיר סלי שבארץ המערב. מה זה ארץ המערב? מרוקו. יש עיר כזאת שנקראת סלי, אני הייתי שם, אז אני יכול להעיד שקיימת. יש עיר כזאת. שאותו החזיק כמשיח בן דוד שבדורו. היות שנשמתו שורשה כמוהו, מאותו שורש, בדוד המלך, הוא קיווה להתקשר עמו יחד על מנת למהר את הגאולה המקווה מאת השם. אלא שביציאתו ממז'יבוש לכיוון קושטה שבטורקיה ומשם לארץ ישראל, נסתלק ארון האלוקים וגם מורנו הבעל שם טוב נתעכב בדרך ולא הגיע לארץ הקודש. לא זכה. פעמיים היה בדרך, יש אומרים שגם פעם שלישית, לא זכה להגיע. תמיד היו עיכובים. הבעל שם טוב הוא ראשון המפליגים בגדלות האור החיים הקדוש, ואמר שהוא בחינת משיח בן דוד שבדור. וכן הוא ראשון משבחי ספרו. ועל כן, בזכות הבעל שם טוב הקדוש, פירוש אור החיים הקדוש על התורה, נמצא במקראות הגדולות לצד רשי הקדוש ורבנו אבן עזרא והרמב"ן. זה הבעל שם טוב שפעל ושלח את זה לכל מיני מקומות, פעל שיכניסו אותו כפירוש, כאחד מהראשונים הקדמונים. הוא זכה לגלות את הספר הקדוש הזה לתלמידיו לפני שיצא לאור. ואמר שהוא ספר קדוש המתאר את העולם, וחייבים ללמוד בו ערב שבת קודש, והוא מסוגל לטהר את הרוח. הרי כתוב שמי שלומד באזור הקדוש ערב שבת, זה מסוגל להרגשת הנשמה, הנשמה היא יתירה. הבעל שם טוב אמר שצריך קודם ללמוד, חוץ מלכות שבת, אחר מכן אור החיים הקדוש, להרגיש את הרוח היתירה, ואחר כך הזוהר הקדוש. לכן החסידים לומדים הרבה אור החיים הקדוש לפני כניסת השבת. יש להם מנהג ויש כמה מנהגים, תלוי איזה חסידות, שלומדים גם אור החיים הקדוש בליל שבת. קובעים שיעור לעניין הזה. אמר הבעל שם טוב הקדוש, כשאני עולה להיכל העליון, הוא כבר עלה ויורד משם. הוא כבר הקדים אותי, מהיר. שאלו אותו, אם כן, גדול ממך הוא. הרי האור החיים הקדוש גדול ממך, אם כך. הוא כבר עלה וכבר ירד. ענה, ודאי זריז ממני, זה בדוח, שהוא יותר זריז. לכן כשאני עדיין מטפס, הוא כבר היה שם וחוזר למטה. לעתים נפגשים היו בעולם הנשמות, ופעלו יחדיו למען גאולת ישראל במידת רחמים. בימים ההם נהג לומר הבעל שם טוב, אם נזכה להיפגש יחדיו בחיים למטה בארץ הקודש, יבוא משיח צדקנו. וכיוון שהבעל שם טוב הוא הנפש של דוד המלך, ובעל האור החיים הקדוש הוא הרוח של דוד המלך מהצילות, הרי שהרוח הרבה יותר זריזה מהנפש. הנפש כבדה יותר כי קשורה לגוף, כי האדם הוא הנפש, אבל הרוח זריזה. ואם היו נפגשים, היו מושכים ביחד את הנשמה של דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, חי זרומז לחיה גם כן, וקיים לעוד מדרגה. ומתגלה דוד מלכה משיחה בארץ במידת הרחמים, זה מה שהם רצו. וכיוון שירושלים זה לב העולם, ודוד המלך זה, הוא גדול פועלי הלב, אז לכן הם רצו לפעול ביחד דווקא אנשי הלב, פעולות הלב במקום הלב, למשוך מלב השמיים משיח צדקנו. מספר, ממשיך לספר ואומר כך, כשנסע גיסו של הבעל שם טוב הקדוש רבי גרשון מקיטוב לארץ ישראל, ציווה הוא הרב ללכת להיפגש עם אור החיים הקדוש בירושלים. שלח אותו חרש, בלי לספר. בהגיעו לירושלים שאל על מקומו של רבי החיים הקדוש. אמרו לו שהוא לומד במערה אחת, צפונה בין נקיקי הר הצופים עם תלמידיו, ואין רשות לאף אחד להיכנס. היה לו ישיבה גלויה וישיבה יותר נסתרת. לאחר יגיעות רבות הגיע גיסו לפתח המערה וביקש להיכנס. אך השומר עקבו. אמר לו, לך בבקשה ותאמר לאור החיים הקדוש שנשלחתי אליו מהבעל שם טוב הקדוש. כששמע אור החיים הקדוש את שמו של הבעל שם טוב, מיד נתן רשות להיכנס ואמר לו, ידעתי את רבך וישראל שמו. הרב גרשום מקיטוב אמר לרבי חיים בן עטר הקדוש שהבעל שם טוב רוצה לבוא לארץ הקודש להתראות עמו על דבר כבוד שמו. אמר האור החיים שישאל את הבעל שם טוב אם בעת שהוא הולך בעולמות העליונים הוא רואה אותו, את האור החיים הקדוש, מלוא קומתו בלא חיסרון עם לב. זו השאלה. והישלח יגרתו רבנו אברהם גרשום מקיטוב, ועוד אחת ועוד אחת, שלח הרבה יגרות אז באותה תקופה, דואר ישראל כנראה היה קצת איתי, אולי היו בשביטה, אולי ביטלו את הסניף באותה השכונה, כן? אולי שלחו מכתב רק פעם בשבוע, לא יודע. ולא הגיעו אל הבעל שם טוב, לא הגיעו האגרות האלה. רק האחרונה הגיעה לאחר חודשים רבים. השיב לו הבעל שם טוב שאין הוא רואה את עקבי רגליו של האור החיים הקדוש בהסתכלו למעלה. זאת אומרת, הוא רואה את כל הגוף, אבל חוץ מהקרסוליים, הרגליים. בהגיע האיגרת לידי רבי גרשון, מיד הבהילה אל מערת רבי חיים. בקוראו את האיגרת, אמר האור החיים הקדוש, אם כן, לחינם הוא מטריח עצמו, ובשום אופן לא יצלח כל המסע. כיוון שהוא לא רואה את הרגליים, מה העניין של הרגליים? מה הבעיה? יש משהו עם הנעליים? מה? בנעלים, בת נדיב? אלא שכתוב ונראו רגלי מבשר על הערים, וכתוב בזוהר הקדוש קדמתי רגלים ורגלים את המלכה משיחה. זאת אומרת שיש פה עניין של הערה אלוקית ברגלי בעלר הזיתים, שזה שייך לבית המקדש, שייך לרגלי השכינה. ואם הוא לא ראה את הרגליים שלו, סימן שזה לא רצון השם, לא הגיע הזמן. לאחר זמן שלח גיסו האיגרת לבעל שם טוב הקדוש, ובו הוא כותב, זכיתי פעם אחת להנעיל את מנעליו של רבי חיים. ככה הוא אומר לו, רבי גרש, זכיתי שככה רגע אחד שהוא לא שם לב, ככה קצת סידרתי לו את הנעליים. איזה הערצה, איזה אהבה הייתה אל האור החיים הקדוש. המכתב הזה, מה לעשות, לא הגיע. הבעל שם טוב חיכה, הוא לא יכול לחכות יותר. הוא אמר, אני מוסר את הנפש ונוסע לארץ ישראל. אז באותה תקופה, זה היה מאוד קשה. יכול היה לקחת שנה, היו ליסטים בדרך, כל מיני אנשים מוזרים, כל מיני שודדי ים, פיראטים כאלה. הבעל שם טוב הקדוש נסע בכל זאת את מסעו הראשון לארץ הקודש, ולא שט ליבו לקשיים, ולדברי הקדוש רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. כי אמר, אמסור נפשי והשם יעזרני. באותו זמן היה מורנו הבעל שם טוב בדרך לארץ הקודש, ונסתבך בדרכים ובים. ואז באותו זמן שהוא היה בדרך, נסתלק רבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, לבית עולמו, והוא בן 47 שנה. היה צעיר מאוד. זכותו תגן עלינו על כל ישראל, אמן. והבעל שם טוב לא זכה להגיע לארץ ישראל, ופדו אותו באורח פלא משודדי הים האכזריים, וישיבו לביתו. בימים ההם עמד הבעל שם טוב הקדוש בשבת קודש לפני סעודה שלישית, רעבה דרעבין, רצון כל הרצונות, בבית מדרשו בעיר מז'יבוש, והלך ליטול ידיו. בעודו מרים ידיו הקדושות לברכת הנטילה, נתחרקמו פניו ונשאר על עומדו, בידיו למעלה באוויר לזמן מה. לאחר הברכה, היסב על שולחנו מוקף בתלמידים הרבה, אבל לא שר ולא דיבר מאומה, שלא כהרגלו, וישב מכונס בתוך עצמו וכעיננו בעולם הזה כלל. וכן למשך כל הסעודה השלישית, היה שקט מאוד ומכונס מאוד. ותמיהה גדולה הייתה לקהל. רק בסעודה רביעית שאלו מדוע פניו עגומות, ויאמר, קבע נר המערבי. ולא הסביר יותר. ידוע שמערבי, נר זה, מדובר על נשמה הגדולה, נר השם נשמת אדם, מערבי, אז זה שני דברים נקראים מערב. מערב המבבל זה ארץ ישראל, וארץ המערב זה מרוקו. אז הוא קרא לזה קבע נר המערבי. כאשר ראה כי אין הקהל מבין דבריו, פרס ידיו בשבחו של גדול הדור, הנר המערבי רבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, ואמר שלפני סעודה שלישית נסתלק הקדוש בירושלים. שאלו, כיצד הודיעו? איך אתה יודע? איך הודיעו לך מן השמיים? ענה, ידוע שבנטילת ידיים יש סוד אחד גדול של טהרה, הנמסר רק לצדיק אחד בדור. כי משמיים מגלים סוד זה לגדול הדור בלבד. ואני לא ידעתי כל ימי חיי ייחוד זה, בלתי היום בשעת נטילת ידיי לסעודה שלישית. אז נתגלה לי לפתע פתאום, ובזה הבנתי שהאור החיים הקדוש נפטר לבית עולמו, כי הוא היה גדול הדור, וייחוד זה השייך לגאולה לא יעתה. זאת אומרת, זה שייך לו. ובהתגלה לי סוד זה, תקף ידעתי כי הנר המערבי הסתלק ונמסר לי. ואם הייתי מקבל גילוי ייחוד הגאולה בנטילת ידיים בארץ הקדושה, ולא בחוץ לארץ, בארץ תומת העמים, שם באוקראינה, הייתי יכול לפעול ישועת השם. טוב, יש עוד הרבה מה לספר, אבל נסכם את פינת הסיפור בזה שגם כתוב על הצדיקים, בתר מבחיוי, יותר מבחיים, גם פועלים הצדיקים אחרי הסתלקותם, אחרי שכבר הם לא בתוך גוף. ומסופר שלאחר שהירדנים, כן, זכותם תגן עליהם, הם כבשו את ירושלים, כן, זה בזכות טלטלנה, בזכות שהפציצו טלטלנה ולא היה נשק להגן על ירושלים, אז הם גרמו לכך שהירדנים יוכלו לנצח, וגם הפקירו אותם. זה דבר שצריך לדעת את זה. אז הם היו שם עד מלחמת ששת הימים, הם מ-48 למניינם, המוטעה, אז הם הרסו את כל בית החיים, היו לוקחים את כל השיש, ועשו מזה את המלון אינטרקונטיננטל שעד היום יש להם שם. הם הרסו כל מה שיכלו, חוץ מכמה וכמה צדיקים שלא יכלו לגעת בהם, לא יכלו, לא הצליחו. אחד מהם זה האור החיים הקדוש. אז מסופר שכאשר החיילים, כן, השם יתברך זיכה אותם להיכנס ולכבוש את המקום, לפני שהשתו מים, הבלעם ההוא שהיה באותו הדור, כן, נתן את זה בחזרה לירדנים, את הר הבית, אז הם נכנסו לכל המקומות, התרגשו, ונכנסו גם לבית החיים. ראו שיש איזה, הכל הרוס לחלוטין, אבל יש מצבה אחת שהיא שלמה. ויושב שם איזה ערבי אחד, עם איזה מקל, כמו שומר במקום. התקרבו, והם אמרו, אני שומר, אני שומר, הוא אומר, אומר בערבית. אז לא הבינו מה הוא כל כך מפחד, ומה הוא אומר. כן, יהודי לא חושב שמפחדים ממנו. אבל כתוב, וירו ממכה. אז הסתכלו והיה כתוב שם שזה הציון של רבנו חיים בן אתר, האור החיים הקדוש, והוא התחיל להסביר בערבית שכאשר הירדנים נכנסו, התחילו להרוס את הכל. והיה להם איזה טרקטור כזה הגדול, והיה מישהו, והיה לו איזה מין דחפור כזה, והיה מפיל וכן הלאה שלא נדע, חמן על אצלם. השם ייקח אותם. ואז כאשר הוא הגיע לשטח הזה, התהפך לו הטרקטור ומת. אז היה שם איזה מישהו, כנראה מהמשפחה ההשמית, כן, בפני השם הם השמים, אז הוא הביא עוד אחד, מה אכפת לו ערבי אחד שמת? אין לו אכפת להם. כן? אז הבעיה עם הערבים זה לא אם מתים או לא. השאלה מי הורג אותם? זה הבעיה של העולם. אז הם, הוא אומר, תחליף אותו, מה, תעלה. עלה עוד אחד, עוד פעם התהפך. איך שמגיע ממש עמה מהמצבה של האור החיים הקדוש, משהו קורה, מתהפך ומת. וככה כמה פעמים, עד שאמרו לעצור. כמה חבל שעצרו. היה יכול להמשיך, עד היום. אז הוא אומר, אני השומר, אני הייתי שם, אני ראיתי במו עיניי, ואני שומר, שאף אחד לא יהפוך פה, לא ייגע, כן, אני שומר. וזה סיפר ערבי, זה עדות מהם. זכותם של כל הצדיקים, תגן עלינו על כל ישראל, לרצון שיבנה בית המקדש ונה ועמנו, אולי זה מצווה שלנו, שאנחנו נבנה בית המקדש, השם יזכנו, כן, ויבוא משיח צדקנו, ויגלנו ברחמים, אמן.